חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. רבים תקפו את בצלאל סמוטריץ' שאמר שיצחק עמית הוא מגלומן אלים ודורסני שדורס את הדמוקרטיה, והתוצאה תהיה שנדרוס אותו. ברור שהדריסה מטאפורית, לא מילולית. ממש כמו מה שאמר המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מישאל חשין עליו השלום, על שר המשפטים, פרופסור פרידמן, שאם יעיז להרים ידו על בית המשפט, הוא יגדע את ידו. כמו שאהוד ברק אמר על נתניהו שישבה אותו לצ'אושסקו, אלה שאלו אותו הם אלה שיורידו אותו. או פרופסור אמירם גולדבלום שאמר שצריך להעמיד את נתניהו למשפט שדה יותר מהיר מזה של צ'אושסקו, וזה שאיים שסופו של נתניהו יהיה כמו של מואמר קדאפי. או מוטי יוגב והדיניין על בית המשפט. מבחר מקרי מהזיכרון, בטח יש עוד הרבה. אז הכל מטאפורות. בדרך כלל הוגשו תלונות למשטרה או פניות ליועץ המשפטי לממשלה שיורה על חקירה והעמדה לדין, כמעט תמיד זה נגמר בכלום, קביעה שמדובר בהתבטאות חריפה, אך כזו שאינה פלילית, לא מהווה הסתה לרצח או לפגיעה פיזית. ועדיין, יש מילים שעדיף שלא יאמרו, אפשר להגיד אותם דברים בלי להישמע דו משמעיים, בלי להסתכן בכך שלך תדע איזה טמבל לא יודע מה זו מטאפורה, בלי לשפוך עוד דלק למדורת השנאה. אלו המדברים כך בטוחים כנראה שלא יזכו לסיקור תקשורתי, ואולי לעוד כמה תומכים או מצביעים אם הביטויים לא יהיו פחות אלימים. ואולי גם אנחנו, אם בתקשורת נתרגש פחות מההתבטאויות הללו, הדוברים לא יזכו לרווח שהם מצפים לו וירגיעו את עצמם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. רואי החסינות, החסינות הפרלמנטרית הבזויה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שכח שרק לפני חודשיים ציינו כאן את יום השנה ה-30 להירצחו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ב-4 בנובמבר 1995. ואולי הוא לא שכח. הוא רק מתגעגע לשיטת הסיכול הנוחה שגרמה במשרין לכניסתו של בנימין נתניהו ללשכת ראש הממשלה. ונתניהו הביא את סמוטריץ' לתודעה. אבל לנתניהו יש קלאס מסוים של דיפלומט, תכונה של סמוטריץ' לעולם לא תהיה. הסקרים מעוטטים לו שהוא קרוב להיות חבר כנסת לשעבר, אסבין, אז הוא מאבד שליטה. הוא מתייחס לנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, סמל שלטון במדינה, כאל דמות שחייבים לסכל, לדרוס אותו, כי הוא מפריע לימין להמשיך להתנהג כארגון פשע לכאורה, לנפץ ולנטץ כל סמל שלטון, חוק יסוד וחוק שאינו יסוד, בעיקר לחלק את כספי הציבור כרצונו. מי שדורס אותי, אני דורס אותו. הוא מטריק כמו גנגסטר צעצוע, ולובש על עצמו תחפושת שגדולה עליו במאות מידות. לשיטתי הוא באמת כלום ושום דבר. אפילו משירות צבאי משמעותי, כציוני דתי, הוא התחמק כאשר עונה את שלטונות הצבא. אחרי 10 שנים הוא חזר להיות עין פקידה בקריה ל-17 חודשים. אבל היום הוא שולח לוחמים להילחם עד מוות. הבעיה האמיתית עם גנגסטרים צעצוע מסוגו של סמוטריץ' שמשפיעים על קיצונים שעלולים לנסות לפגוע ביצחק עמית או בסמל שלטון אחר, ואם יהיה אירוע כזה, יתגייסו הרבנים של המפלגה של סמוטריץ' ולספר לנו שזה היה צו אלוקי. פסק דין רודף, בדז'ה וו, אחרי 30 שנה. התגעגעתם, רק אל תגידו לי שלא.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
אנחנו חוזרים לוויכוח שעשינו אותו כבר כמה פעמים.
נכון.
העניין של החסינות, זה לא קשור לחסינות.
אם הוא היה אומר את זה ללא חסינות, אני חושב שהוא היה מוזמן היום
להחמד. אמרו רבים כמו ללא חסינות ולא הוא עמדו לדין.
אני אומר לך עוד פעם, החסינות נועדה להגיד, למשל לחבר אופוזיציה, לראש ממשלה, אתה מושחת. אני גם לא אוהב את זה, אם אין לך הוכחות. אבל, אוקיי, אני מקבל את זה. אבל להסיט לאלימות נגד סמל שלטון, לזה החסינות לא נתנה תוקף.
אז תראה, למשנה לנשיא בית המשפט העליון, המנוח מישאל חשין, שהיו לו הרבה זכויות, לא הייתה חסינות, ואיש לא הבין שהוא אמר, אני אגדע את ידו של שר המשפטים, שהוא התכוון מילולית ולא מטאפורית.
אין לי שום בעיה עם השופט.
הבעיה היא לא חסינות, הבעיה היא האלימות המילולית, שהיא מיותרת לגמרי, זה לא עניין חסינות.
אבל כאשר יש ל-120 חברי וחברות הכנסת את ההגנה מן החוק, אוקיי, לומר כל מה שהם רוצים, אני לא אתחיל לצטט לך עכשיו, רק את השבוע האחרון, כל מה שהם רוצים ולעשות כל מה שהם עושים, לפרוץ לבתי, לבסיסים צבאיים, פעמיים בו.
אין להם חסינות לזה.
למה אין להם חסינות לזה?
אין להם חסינות לזה.
הם הודיעו שהם לא מגיעים לחקירה.
ועדיין אפשר להעמיד אותם לדין.
מי יעמיד אותם לדין?
עדיין אפשר, זה לא קלום בחסינות שלהם.
אפשר, אבל זה לא יקרה, הם לא ייתנו. אנחנו חיים...
אם חבר כנסת יפרוץ לבנק, אתה חושב שיש לו חסינות?
אין לו חסינות.
פריצה לבסיס צהל, אותו דבר.
אני מזכיר לך...
מחליטים לא להעמיד לדין מסיבות שונות. אבל זה לא בגלל החסינות.
דוד ביטן, חבר כנסת ויושב ראש ועדת הכלכלה...
עומד לדין.
עומד לדין. המשפט פה נמשך איזה חמש שנים.
נתניהו עומד לדין.
איזה חמש שנים. נתניהו עומד לדין, אבל הוא... אמר,
למה אין לו חסינות? כי אין לו חסינות על הדברים האלה.
אבל רגע, אני אומר עוד פעם, תראה מה קורה, מה עושה נתניהו, אוקיי? בגלל שהוא חושב, גם העורך דין שלו חושב שהוא ראש ממשלה, מגיע לו יחס מיוחד. הוא מגיע לבית משפט. אתה ואני לא יכולים לעשות מה שהוא עושה בבתי משפט.
אני מסכים. אבל זה לא אין החסינות. איתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב, פרופסור.
בוא נדרים עד תרבין הסנה, מדרום לרהט. שלום וערב טוב ליניר יגן, הכתב וואלה בדרום.
תדברים איתי ערב טוב, תדברים איתי כבר בשבוע האחרון פעמיים. אני לא יודע אם יש צורך היום שוב לספר לכם את כל ההיסטוריה, מה היה בשבוע האחרון, כי אתם כבר יודעים, אבל היום הגיע שוב השר בן גביר. לתרבים כדי לפקח על עבודת המשטרה.
מה עושה המשטרה שם?
המשטרה עוצרת אנשים היום, ואגב חלקם שוחררו בחשד לידוי אבנים, אגב אלה שהיום הגיעו הבטונדות הנוספות וכבר בכניסה ליישוב יהיו מחסומים, התושבים נורא זועמים. בן גביר מגיע, היו גם עצורים, ארבעה עצורים היום, בבוקר, על יידוי אבנים לעבר כוחות המשטרה.
כמה נשק נתפס, יניר, בחיפושים של לוחמנו, בבתים מיועדים ביישוב?
אז זהו, נשק לא נתפס, זה מיטב הבנתי, כרגע.
אז מה, זה רק הוא בא לעשות עננה לבן גביר, לשדר לבוחרים?
לא, השאלה היא מה השוטרים עושים שם, מאות שוטרים.
הוא המפקד שלהם.
מה בדיוק? מה הפתאום, עובדים מבית לבית, מחפשים במכוניות, מה הם עושים?
הם גם מחפשים, אבל צריך להגיד, היום לא היו מאות שוטרים כמו אתמול, אבל גם התושבים כמעט אינם, וזה מה שמעניין.
הם בבתים ולא יוצאים, או שהם הלכו לעבודה?
אז זהו, אז חלק בבתים ולא יוצאים, חלק לא ביישוב, עברו לכמה ימים למקום אחר.
במה השתפר, יניר? במה השתפר המצב? הבנתי וראיתי שיורים רימוני אלם אפילו לעבר מסגד. באמת יורה, מנסים לסכל כל יידוי אבנים. תכלס, מדובר ביישוב שיש בו אמלח בכמות מחרידה. מה עושים עם זה?
לפי הנתונים של המשטרה ולפי הגורמים בכירים במשטרה, זה יישוב שיוצא ממנו, ככה טוענים, הפשע הגדול ביותר בדרום. כלומר, ממנו יוצאים כנופיות הפשע החזקות ביותר בדרום. כן. עכשיו,
אני ראיתי מה קרה שעצרו באמת ארגונים בטובה זנגריה. אז הגיע כוח עצום, עשה חיפושים, אוקיי? עצרו 30 איש. שם בינתיים זה רק סט לצילומים של בן גביר, לא יותר.
זה בן גביר בא להראות נוכחות, נכון? וזה פעם שנייה תוך 3 ימים. ובא להראות בעיקר, לדעתי, הוא בא להראות בעיקר לתושבי פורט בר, ועומר ולהבים שמתלוננים, ובצדק אגב, על מה שקורה צער, הוא בא להראות...
מציטים למכוניות, יורים שם כל לילה, בוודאי שהם מתלוננים בצדק, אבל עכשיו כשמזרימים כוח משטרה, אתה אומר שזה רק הצגה של בן גביר.
אני לא חושב שזה רק הצגה, אני חושב שיש...
איך הילדים נסעו היום לבית הספר?
היום הם חזרו למסלול הקבוע. מלהבים במסלול
מובטחים דרך צומת בית קמה, מובטחים בלי הבטחה.
לא, האמת שכולנו נצאנו היום שם, לא היה שום דבר חריג בכביש הזה, וגם אתמול לא היה שום דבר חריג בכביש הזה, צריך להגיד. אבל כן יש משהו מעניין שקורה, שהמשטרה עצמה לוקחת מהשבוע האחרון את היישוב תרבין, כי לדעתי אולי בהוראת השר בן גביר, כסמל למלחמה בפשיעה הבדואית.
יש סיכוי שתוקם שם נקודת משטרה, אולי יום אחד היא תגדל אפילו לתחנה?
תראה, מי שמטפל עכשיו ביישוב הזה, זה תחנת המשטרה ברעת. תחנת המשטרה ברעת, הרי תרבין, הוא נמצא
מדרום לרעת.
כן.
מאוד קרוב, זה לא כביש, זה פחות מקילומטרים ספורים, אפשר להגיד, ממש. וכן, יש מחשבה לפתוח נקודת משטרה, לא תחנה.
כן, נקודה, אוקיי. מה זה מחשבה? מתי עוברים מהחשיבה באמת לביצוע בפועל?
לוקח זמן. לוקח זמן, אבל צריך להגיד עוד פעם, זה לא היה כמו... מה שמעניין היה היום שם, שהתושבים התעמתו עם בן גביר. בסוף, הצעדה שלו בתוך היישוב, זה יישוב קטן, בתוך היישוב שהוא צעד ברגל את רובו, הוא נפגש עם חבר מועצה, מטעם תרבין ביישוב אל-קסום. מה היה שם בתוך הפגישה?
פעם שנייה, תוך שתי יממות מגיע לשם, ואני לא רואה פתרון בהופעתו. הרי הוא לא מעביר את לשכתו
לשם. שם בכוח גדול. חברים, אנחנו צריכים לסיים, משפט לסיום, יניר.
כן, אף אחד לא חושב שיש פה איזה פתרון קצב, זה לא שבגלל שבן גביר מגיע לתרבין, מחר לא יצאו משם כנופיות עברייניות. אף אחד לא חושב את זה.
אלא אם המשטרה תישאר שם בכוח גדול. יניר יגנה, כתב וואלה בדרום, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד, שלום לך.
שלום וערב טוב.
אז אתמול שמעתי מטראמפ שאומר שבלי נתניהו ישראל הייתה מושמדת או מובסת במלחמה. אתה מצביע נתניהו בבחירות הבאות? זה בכל זאת, מושיע.
אילולי נתניהו כנראה שבהיינו צריכים לעבור את השביל לאוקטובר כמו שעברנו. יכול להיות שהיה מציאות, לא יכול להיות, הייתה מציאות אחרת לגמרי, לא היינו חווים שלוש שנים כל כך קשות, מהפיכה משטרית, דרך השביל לאוקטובר, דרך זה שהיום אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית.
תגיד, בלי גולדה לא היינו מותקפים ביום כיפור?
יכול להיות. לא יודעת אם יש שם ראש ממשלה אחר.
אבל בלי קיסינג'ר היינו שורדים.
זה יכול להיות.
טוב, צחקנו. עכשיו תגיד, מה להשקפתך הרווחנו או הפסדנו בפגישה הזאת?
תראה, אני חושב שהתיאום עם האמריקאים הוא דבר מאוד מאוד חשוב. ואני לא יודע על מה בדיוק הם דיברו ומה בדיוק נסגר. אני לא כל כך אהבתי את ההצהרות של רוחות המלחמה שלוו לנסיעה הזאת למול איראן, כי גם אתה מבין שאם באמת רוצים לעשות משהו באיראן, אז לא מודים על זה בתקשורת ולא מודים שהולכים לדבר על זה, אלא עושים את זה בחדרים סגורים, לא מודים מראש על הדברים האלה. לכן לדעתי זה היה יותר ספין מאשר משהו רציני, אולי מן הסתם זה הוזכר, אבל זה לא היה צריך להיות בתקשורת.
הוא מדליף טראמפ דברים שקורים בוונצואלה, שה-CIA מעורב בהם, כמו פירוק נמל, אז מה זה בשבילו לקשקש על דברים אחרים?
בסדר, אני דברתי, אבל אני מדיין, נתניהו, הוא מחשיב את עצמו למר ביטחון, ומר ביטחון, אמנם אין לו רקורד טוב, ולא להסמיך, להפיץ דברים שפוגעים בביטחון, הוא עושה את זה במשך כל השלוש שנים האחרונות, ועוד לפני, אבל... חבל שככה אנחנו
מתנהלים. חבר הכנסת בן ברק, את כל הדברים באמת שראינו בשני הנאומים, בלפני ואחרי, מה שקראו לזה בכאילו מסיבת תונאים, אפשר היה לעשות באמת בשיחות וידאו, ואני מניח שיש מספיק שיחות וידאו בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ. אני ראיתי בזה דבר אחד מזוקק, אתה מבין, שני דברים, אחד ההתחנפות שלנו לטראמפ, ואגב מגיע לו לפחות על החטופים, אני באמת מצדיע לו על זה, על שחרור החטופים והשבועים, והקטע של פרס ישראל, הדבר הנוסף הוא החנינה, זה הדברים המזוקקים.
איראן לא הזה. חשוב.
איראן מעניינת את טראמפ, אני חושב, באמת, במצב הזה.
אבל לנו, כרגע, לנו, יש
אור ירוק. אבל אנחנו במדינת חסות, ברצותו.
טוב, אני את התיאוריה לא. הזאת שמעתי, ואנחנו לא.
אבל, לא, זה למעשה. לא
אבל פרויה. מבחינתך החנינה יותר חשובה ממה שטראמפ מבחינתי, הצהיר על איראן.
מבחינתי, ראית מה היה שם? הוא אמר שהוא מדבר עם הנשיא והוא לא דיבר איתו וכל הדבר.
נו.
תקשיב, זה
עזייה. טוב, רם, מה אתה אומר? מה יותר חשוב, החנינה או איראן?
אני אגיד לך, אני לעולם, לא משנה מה הביקורת שיש לי על טראמפ, אני לעולם יודע לו על זה שהחטופים...
נכון, נכון, להצדיע לו על זה.
וזה שהוא תקף באיראן, אתה לא מודה לו?
ואני גם מודה לו מאוד על השיתוף פעולה בהתקיפה באיראן, שבהחלט מגיע לו קרדיט על העניין הזה, אפילו לנתניהו מגיע קרדיט על השיתוף פעולה הזה ועל זה שהוא צריך לתאם את זה. יש דברים שמגיע, מגיע. אני חושב שכל הנסיעה הזאת וכל הבילדאפ לקראת תקיפה באיראן כביכול, וההתחממות למול איראן היא לא במקום לחלוטין, כי אם אתה רציני אתה לא עושה את זה, וזה היה בשביל לחסות על הנסיעה ועל ה...
אבל לא נכון להזהיר לפני שתוקפים, כלומר להבהיר לאיראן שוב יש קואליציה ישראל ארצות הברית בעניין האיראני.
הם שומעים את הקולות, פרופסור.
אתה יכול להגיד הרבה דברים ברקע, אבל לא להגיד אני נוסע לתאם תקיפה למול זה, שזה פחות או יותר מה שהוא אמר, אם גם לא נאמר בצורה כזאת. אנחנו דנים על זה, הוא נסע לשם כדי להיות בחופש עם הבן שלו, הוא מדבר גם על דברים חשובים, ויש טוב שיש לו מערכת יחסים טובה עם הנשיא טראמפ, אבל יש שם הרבה מאוד הצגות גם, אנחנו מאחלים לו בהצלחה בכל נסיעה שלו ובכל
מסגרת. יש כאן קשה של איזה איף ארגון קל, אבל אולי זה רק אני. כן, קופמן, רצית לשאול משהו?
אני רוצה לשאול, ואחר כך נחזור לשיחה שלנו, פרסום של לי אייש מ-i24 News, בנו של חבר המועצה בהרצליה, והוא פעיל הליכוד רפיק דושים, הבן, נעצר בחשד להשחטת גלידריית אוטלו בהרצליה, שעירה מוקדם יותר החודש, לצידו נעצר חשוד נוסף, קטין בן 14.
שאלה של קופמן זה למה המוסד לא מתערב.
כן, לפחות.
לא, כנראה שהוא לא כל כך חזר בתשובה כמו שהוא מנסה להגיד.
לא, הוא חזר, הבן לא חזר.
הבן לא חזר, הבנתי. המשפחה עדיין לא חזר.
אבל אני רוצה לקחת לך לעוד פרסום. אם כבר אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, אחד הדברים שכן מטרידים ובאמת לא מצחיקים, זה פרסום של יוסי יהושע, שוב הברחת ענק מגבול מצרים, ושוב באמצעות רחפן, הפעם 20 רובי M16, כנופיות של בדואים מציפות את ישראל באמצעי לחימה לטרור ולפלילים. אני מקצר כאן, איך באמת, איך אתם, ועדת חוץ וביטחון, כל הדברים האלה, אדישים לאירוע הזה? עכשיו זה קורה כל שעתיים.
אנחנו ממש לא אדישים לאירוע, אנחנו עושים דיונים על הנושא הזה, בסופו של דבר יש כאן כלי חדש שנכנס לפעולה, הרחפנים האלה שהם מאוד השתפרו ומאוד זולים, והצהל צריך לגבש תפיסה מערכתית איך נלחמים בתופעה הזאת, זה נכון לגבול מצרים, זה נכון לגבולות אחרים, וסכנה ביטחונית גדולה מאוד גם באירועי
סבור. ולתפיסתך מצרים לא יכולה למנוע או לא רוצה למנוע?
מצרים, יש לה מגבלות, אני רוצה להאמין שהיא רוצה, אני חושב שזה קשה מאוד, כמו שלנו, אגב קשה מאוד למנוע שהבדואים שלנו יעבירו רחפנים למצרים. יש בזה באמת קושי אובייקטיבי, מפני ששתיים, שלושה חבר'ה הולכים, רוכשים איזשהו רחפן באינטרנט, מלבישים עליו ציוד או סמים, ומטיסים אותו, קשה מאוד למנוע את זה.
איך
למנוע...
נדמה לי שמצרים יש לה פחות מגבלות ביחס לאוכלוסייה שלה, בטח לבדואים בסיני, לעומת מדינת ישראל. פחות דמוקרטיה צרופה.
תשמע, אני לא נותן להם הנחות, זה מרחב מאוד מאוד גדול.
אבל אתה אומר שקשה מאוד, קשה מאוד.
וגם הם מפחדים מהבדואים.
כן, אבל אני אומר אופן, חבר הכנסת בברק.
בדגש על גם, כן?
אבל שוב, היית סגן ראש המוסד, אתה יודע, אתה באמת, כשאתה אומר קשה מאוד, מה יגיד באמת פלבי כמוני, שאני לא מומחה כמוך, שאני מבין שצריך שלם מס של, אני יודע מה, 500 רובים בחודש. מה אנחנו צריכים להגיד? אנחנו לא מבינים כמוך. אני לפחות.
אנחנו לא צריכים לשלם שום מס של 500 רובים בחודש. אנחנו צריכים למצוא פתרון יעיל ולשפר את המודיעין שלנו, בצד שלנו, לדרוש מהמצרים לעשות את בצד שלהם, ובעיקר למצוא אמצעים שיוכלו גם לגלות אותם וגם להוריד אותם כשהם באוויר.
אולי הלייזר יעזור. חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
אבל חשבתי שנדבר קצת על השופט עמית והאיומים.
נגיע לזה בפעם הבאה, מישהו אחר יצהיר איזה הצהרה מהסוג הזה. תודה רבה, תודה רבה, נגמר לנו הזמן בעניין הזה.
תודה רבה, ערב טוב.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב חברים.
ערב טוב.
דיברנו עם חבר כנסת רם בן ברק על הרחפנים. לצהל יש איזה שהם פריצות דרך בעניין הזה, או שאנחנו עדיין תקועים באותו מקום ומורידים אחד מ-10 או אחד מ-100?
אז קודם כל לגבי הרחפן שחשפו הלילה, שהיה לסיפונו 20 רובי M16 שזרחו לתוך שטח ישראל ובחומרי חבלה, הרחפן הזה רק עשה את הדרך הלוך חזור 3 פעמים בין ישראל למצרים הלילה, וטרם הופל על ידי חיל האוויר. אז רק ככה להמחיש...
ותפסו את כל המשלוח, או שחלק מהמשלוח חמק?
את מה שנפל בפעם השלישית, תפסו את מה שלפני, אני לא יודע אם היה...
שתי טיסות שלו, לא תפסו.
שתי טיסות.
והגיעו אל הבדואים בנגב?
כן. הסיפור פה, תקשיבו, הסיפור פה הוא הסיפור, הוא לא רק צהל, אני חושב שחשוב שהציבור יבין את זה.
ברור, לא רק צהל, ברור, ברור לגמרי.
זה ממש לא צהל, זה יותר משטרה מאשר צהל, כי בסוף החבר'ה האלה יושבים במרחק של 19 קילומטר צפונית לגדר, בשטח שכבר, בשטח אזרחי ישראלי מלא, כאילו לא...
נכון, אז מה שבשטח שלנו זה המשטרה, ומה שעל הגבול זה בוודאי צהל וחיל האוויר.
נכון, ובסוף צריכים להגיע לא לרחפן, אני צריך למי שעומד במנגנון שמפעיל את הרחפן, את אותם חבר'ה שלוקחים, שמזמינים את הרחפנים ומאפעילים את הרחפנים, ובסוף אותה, אנחנו תמיד הולכים לסוחר סמים בקצה, אנחנו צריכים ללכת לברון הסמים, לברון שמעביר את הנשק, את הדברים האלה, ושם אנחנו מופלים ובגדול.
עכשיו תשמע, הייתה ועדה שהקים צהל בראשות מי שהיה ראש אכ"א מוטי אלמוז, והם הגישו את המסקנות שלהם היום לגבי אותם חיילי מילואים שמתאבדים לאחר שחרורם. ואנחנו שומעים מונח חדש, נספה לאחר השירות. מה הם אומרים ומה אומרים בצהל על המסקנות האלה?
אז קודם כל, אנחנו מדברים גם על חיילי מילואים וגם חיילי סדיר שהיו והשתחררו
בתוך שנתיים.
עד שנתיים מסוף מלחמת חרבות ברזל שתהיה. כלומר, אנחנו עדיין ממשיכים במלחמה, חברים, זה עדיין לא נגמר.
נכון.
המלחמה עדיין נמשכת מבחינת צהל. אז כרגע מה שבוחנים, מה שקרה זה שבמהלך השנתיים האחרונות, או 3 שנים האחרונות, הרבה מאוד חיילים שהשתחררו, היו במצוקה כתוצאה מן המלחמה. לצערנו הרב, 15 מהם שלחו יד בנפשם. והייתה שאלה איך בעצם אנחנו מתמודדים, אם הם חלק מחללי צהל, האם הם חלק מהמערכת הצבאית, או שהם אזרחים בפני עצמם. ובסופו של דבר, הוועדה הזאת שבחנה, שהיא גם של צהל וגם של משרד הביטחון, בחנה את הסוגיה, וקבע כללים. אחד, זה איך מכירים מיידית במהלך הזה ברגע שזה קורה, מה עושים, האם זה תהיה הלוויה צבאית, או איזה סמנים טקסיים, איך עושים את המשפחה. ומה שהוחלט זה קודם כל שזה שהלוויה תהיה הלוויה אזרחית עם סממנים צהליים, צבאיים, שיש שם נציגים של צהל, יש שם ספד של צהל, יהיה הנחת זר של צהל.
זה לא בית קברות צבאי ולא מצבה צבאית.
לא, בית קברות אזרחי.
נכון.
וכמובן צהל ילווה את המשפחה במהלך ימי השבעה, בעזרת מחלקת נפגעים.
כן, אבל אתה יודע, אבי, אני באמת, אם אני לוקח משל את הסיפור של הנווט, שגם היה בדרכו לשירות מילואים, והמשפחה, או לפני המסקנות כמובן של ועדת אלמוז, והמשפחה נאלצה להמתין עם הקבורה 1.5 חודש עד שהוא יוכר כחלל צהל.
אז זה לא יקרה עכשיו.
אז אני אומר, אתה יודע, דברים כאלה, אתה יודע, אתה אומר, בוא נה, האיש נתן 20 שנה מחייו לשירות קבע, אוקיי? לשירות קבע, גם כקצין צנחני וגם כנווט, וגם, ואחר כך, אתה יודע, באיזשהו מקום, כל מקרה צריך להיבחן לגופו. זאת אומרת, חקיקה או המלצה גורפת.
עכשיו, שעכשיו הדיון יהיה פרטני מתוך ההגדרה הכללית,
ולמה שנתיים? נספה
לאחר שירות.
כן, ולמה שנתיים?
זה לא אוטומטית.
יש כאן פרופסור, הוא יגיד לך מה זה, לנו, מה זה PTSD, אני לא יודע מתי זה יתפרץ. אף אחד לא יודע מתי יתפרץ.
תראה, בסוף צריכים לבוא, הרי מה הוועדה? הוועדה באה וקבעה בעצם איזשהו מהלכים, הרי חלק מהאנשי הוועדה, היו גם אנשי מחלקת בריאות הנפש, אנשים של בריאות הנפש בקהילה ובעלי שם בתחום הזה, שהיו חלק מהוועדה, והם קבעו את הפרק זמן שבעצם מסוף המלחמה, כמה זמן אנחנו הולכים קדימה עם המהלך הזה. אז הם קבעו שנתיים, אגב, השנתיים האלה עוד לא הסתיימו, כלומר, אנחנו לא יודעים מתי הם יתחילו להספר השנתיים. המלחמה עדיין נמשכת, אתה יודע את זה. גם היום עדיין אנחנו מוגדרים כמלחמה. עכשיו, מה שבצהל באים ואומרים זה שאנחנו קודם כל קובעים דברים, כאילו, כדי שלא יהיה כל אחד יבוא וילחץ לכיוון כזה או אחר, קובעים איזשהו מסגרת. הרי בסוף אומרים, מצד אחד אנחנו צריכים לשמר את המעמד של חללי צה"ל, לצערנו הרב, חללי צה"ל, אלה שאותם אנשים שנפלו בקרבות או במהלך שירותם הצבאי, הם חללים, חללי צה"ל לכל דבר ועניין, וזה זה המעמד שלהם. יש אחרי זה את המעמד השני, שזה אותם נכים שכתוצאה מנכותם לאחר שנים או לאחר זמן הם נפטרים, והם מוגדרים נכים, חללים נכים שמתו כתוצאה מנכותם. והמעמד השלישי, שזה המעמד שגם הוא קיים, היה קיים לפני זה במשרד הביטחון, זה חללים שנפלו או נהרגו כתוצאה משירותם, או עקב שירותם, סליחה, עקב שירותם. וזה המעמד שבעצם יכניסו את אותם חבר'ה שישימו קץ לחיים, לצערנו הרב, אם יהיו כאלה, אני מקווה שלא יהיו.
כלומר, אולי יהיו מוכרים בצורה זו או אחרת במשרד הביטחון, אבל לא
ככה. במעמד הזה, מה שנקרא.
אבי אשכנזי, נגמר לנו הזמן פחות או יותר, אבל אני בטוח שאנחנו עוד נשמע על הסוגיה הזאת, ונעסוק בה, היא סוגיה מורכבת, חברתית, ציבורית, מוסרית.
חד וחלק.
נשתמע מחר.
נשתמע מחר, וככה, רון, תשמע, סעודיה תקפה היום בתימן, אבל לא כמו ששמענו בעבר פעם, שהסונים תוקפים את השיעים, את החוטים, הפעם זה כאילו סונים נגד סונים, ובשביל טיפה לעשות סדר, חשבתי שכדאי שנדבר עם מומחית. נאמר שלום וערב טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון. שלום לך.
אהלן, ערב טוב.
אני, על חטאי אני מודה היום, אני הייתי בטוח שבתימן יש רק טובים ורעים, ויש חוטים ולא חוטים, מסתבר שזה הרבה יותר מסובך. תנסי לעשות לנו סדר מה קורה שם, למה הסעודים, למה האמירטים מתערבים.
אז בוא נגיד את האמת הפשוטה. הזירה התימנית מעוררת הרבה מאוד בעיות עבור המזרח התיכון בכללותו, בטח עבור סעודיה. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בעצם החצר האחורית של סעודיה, והיא מעולם לא זכתה ליציבות, לא כלכלית, לא מדינית, לא פוליטית, וסעודיה בצדק מודאגת מאוד כבר הרבה שנים ממה שקורה שם, כי בעצם דרך תימן עוברת תחמושת, עוברים עבריינים פליליים, עוברים סמים ועוד כל מיני צרות אחרות, וסעודיה כבר הרבה מאוד זמן מנסה להשליט שם שלטון שתואם לאינטרסים שלה, וזה לא בהכרח קורה. דרך אגב, צריך לזכור שמוחמד בן סלמן, בעודו שר ההגנה, ממש בתחילת דרכו, מחליט ליזום מבצע צבאי שאמור להימשך שבועיים ב-2015 כאמור, ונמשך כמעט 10 שנים, ואנחנו רואים שהמלחמה בתימן לא מתקדמת לשום מקום, וגם זה יוצר לא מעט עימותים בין מדינות שבדרך כלל משתפות פעולה בשורה ארוכה של נושאים, למשל איחוד האמירויות וסעודיה.
בן סלמן ניסה להילחם בחוטים שהם המורדים בממשלה החוקית שהיום, נכון, יותר, נכון, בדרום ובמזרח, אבל כאילו יש, נכון, יותר מזה.
נכון, אבל אני חושבת שאנחנו מתמקדים כרגע לפחות בזירה הפחות חשובה בעיניי, כשהמוקד לפחות לדעתי צריך להיות בארצות הברית או בקטר, ואם תרצו אני אשמח להרחיב בנושא.
אני רוצה לשאול אותך, דוקטור יערי, השליטה של החוטים, גם אם היא שליטה לכאורה בבאבל מנדב, וכל התנועה באמת שמובילה צפונה מהאירוע הזה, היא באמת פיגוע עולמי. זה לא רק ישראל הקטנה, זה המצרים עם תעלת סואץ, זה באמת כל המדינות, אני אקרא להם הנורמליות. אז נכון שהחוטים,
אני אגיד לך שהרבה לפני שפרצה פרשת קטר, אחד הדברים שהתמיעו אותי זה איך זה יכול להיות שמדינת ישראל שרואה את מצרים סובלת בצורה אנושה מההתקפות החוטיות, איך מדינת ישראל לא עוזרת למצרים, כשזה לא אמור לעשות מטעמים פילנטרופיים, או מטעמים של צדק ומוסר, אלא מטעמים ביטחוניים גרידה של מדינת ישראל. צריך להבין שמצרים איבדה על בסיס חודשי, מיליוני דולרים,
אם אנחנו מסתכלים על... 400 מיליון דולר בחודש.
ומצרים לא יכולה או לא רוצה להילחם בחוץ?
אין לה שום, גם אין לה כנראה יכולת וגם אין לה שום רצון. א', זה אומר שהיא מסתבכת עם מדינה ערבית, גם היא מפולגת מאוד, וב', מבחינה אופרטיבית...
אבל המדינה הערבית יצרה לה את המכשולים.
נכון, אבל אם יש מישהי אחרת שעושה את העבודה והיא עושה אותה הרבה יותר טוב, אז אין בעצם שום סיבה להתערב במלחמה הזאת. ופה אני חייבת לומר, אפרופו מה שיוצא עכשיו מפרשת קטרגייט, אם עוד פעם תחזרו לביטויים שלי בתקשורת במהלך השנתיים האחרונות, לא הצלחתי להבין איך שתי מדינות שסובלות בדיוק, אבל בדיוק מאותם אויבים, כמעט בעוצמות דומות, לא משתפות פעולה זו עם זו, אלא בדיוק להפך, מצרים סופגת ביקורת מאוד קשה ולא מוצדקת מישראל, בשעה שדווקא גודל האתגרים וגודל האויבים אמור... להוביל להרחבה של היחסים ולהעמקה של היחסים. עכשיו צריך להבין, מצרים זה לא עוד מדינה, בסדר? זה לא עוד איזה סומלי לנקטה, מחליט לחתום איתה על שיתופי פעולה. מצרים זאת מדינה שעם כל הביקורת על ההתנהלות שלה, ועוד פעם תלוי מי אומר את הביקורת, בסוף מקיימת הסכם שלום עם ישראל שחוגג יובל. זאת מדינה שגובלת בגבול שלנו. כל דבר שקורה במצרים, כל דבר קטן כגדול, מטלטל או יכול לטלטל את מדינת ישראל. אנחנו ככה קצת שכחנו בזיכרון ההיסטורי שלנו שמורסי היה השליט המצרי, אמנם לפרק זמן של פחות משנה, אבל הוא בסוף היה השליט המצרי, ולמזלנו זה נגמר מהר מאוד.
אבל איפה כל העולם, דוקטור יערי? אני מסתכל על אירופה, אני מסתכל על ארצות הברית, אני מסתכל על מדינות, תדעת, אפילו באסיה, שבאמת חניקת הנתיב הימי הזה גורמת לטלטלה עצומה בכל אירוע מסחרי. איפה, למה אין כוח רב לאומי שנכנס לשם?
משום מה, אנחנו עדיין מצפים שהעולם יתעורר מחוסר הצדק שהמשווע...
אבל אנחנו הרי לא יכולים לכבוש את דרום תימן.
נכון, אבל השורה התחתונה היא נורא פשוטה, ואני אתן לך דוגמה, בסדר? ואני אתן לך את הדוגמה הזאת ממקום אחר, נחזור רגע לסעודיה מזווית אחרת.
זהו, ואולי גם מילה על מה שקורה שם היום, נגד מי הסעודים נלחמים ברגעים אלה, ונגד מי האמירותים נלחמים.
אני רוצה לתת לכם דוגמה מכיוון אחר. ב-1991, כשסדאם חוסיין פולש לקווייט בואכה סעודיה, פתאום קמה קואליציה של 34 מדינות בהובלה אמריקאית, ופועלת באופן מאוד נמרץ ויעיל, נגד סדאם חוסיין ומצילה את סעודיה מידיו של
האסורר. בגלל הצדק העולמי ומחירי הנפט.
הצדק העולמי ובגלל הנפט, בדיוק. ב-2019, כשארצות הברית יש לה כבר עצמאות אנרגטית, והיא לא תלויה בנפט המפרצי, למרות שהמחירים נקבעים שם במידה מסוימת, פתאום כשאיראן תוקפת את מתקני הנפט הסעודים באמצעות החוטים, אז טראמפ, החבר הכי טוב של מוחמד בן סלמן, לא ממהר לצאת לעזרת הסעודים, ולמעשה כנראה לא עושה שום דבר. אחת השאלות שאותי מטרידה כבר מ-2019 עד היום, זה מה היה קורה אם טראמפ באמת היה מחליט לנקוט צעדים ממשיים ופרואקטיביים נגד איראן, האם המציאות הייתה משתנה ולא נראית כפי שהיא היום, אבל זאת שאלה שכנראה כפי שהיא
נוחה. לימדו אותי לא לשאול מה היה קורה אילו בהיסטוריה, אבל עכשיו מה קורה שם?
כן. אז רגע, אז אני אגיד לך למה אתה כן צריך לשאול את השאלה הזאת, ואני בכוונה מוציאה אתכם שנייה מהזירה התימנית, כי לא שם הדברים החשובים קורים באמת, ואני רוצה להחזיר אתכם לזירה הקטרית. כשאנחנו מסתכלים היום על העובדה המקוממת, איך זה יכול להיות שמדינה שהיא חצי מהגודל של ישראל, שאפשר לכבוש אותה בדקה וחצי, ובתוך הדקה וחצי לנוח דקה, איך מדינה שיש לה משאב טבעי, שיש לעוד מדינות, נפט, גז טבעי, איך היא הופכת להיות בעצם השחקנית המרכזית ביותר, או בין המרכזיות, לא רק בזירה האזורית, אלא בזירה העולמית. ופה אני חוזרת לשאלה של רון. תראו, מה שאנחנו לא מסוגלים להבין, ואנחנו לא מסוגלים להבין כי אנחנו לא רוצים להבין, לא בגלל שהמציאות לא תופחת על פנינו, זה שברגע שיש אינטרסים לכמה צדדים, והאינטרסים האלה נוגעים לדברים קיומיים, הציפייה שלנו שמדינה תתנהג בצורה שתואמת לאינטרסים שלנו היא לא רלוונטית. למה אני מתכוונת? כשאירופה תלויה היום בגז הקטרי, תלויה בגז הקטרי, בוודאי בוודאי אחרי המלחמה או במהלך המלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, אז אי אפשר לצפות מאירופה להגיד לקטר, תשמי, את מתנהגת לא יפה, זה לא מתאים לנו, כי אירופה תלויה בגז הקטרי.
ממש לא מצפה מהאירופים לשום דבר, ועדיין
אני מנסה... אז בוא נלך לארצות הברית לחבר שלנו טראמפ, בסדר?
כן, גם הוא יש לו אינטרסים. נכון. עוד מילה בכל זאת, למה הסעודים תוקפים עכשיו בתימן?
תראה, הסעודים מאוד חוששים מחוסר היציבות שמעורר את הזירה הזו. עכשיו, צריך לשאול אותם אם הם מכירים את הניסיון הישראלי או האמריקאי, מה קורה כשאתה מתערב באזור שאתה חושב שאתה יכול להשליט בו סדר, ואז האזור הזה מראה לך שאתה לא קובע מה שיש שם אל האזור בעצמו, או המדינה בעצמה במקרה הזה. סעודיה לא מצליחה, כבר 10 שנים לקדם את השליטים שהיא רוצה, היא לא מצליחה להוביל יציבות. אני חייבת להזכיר לכם גם
את העובדה. היא לא מצליחה להרוס את הקטע של החוטים, ויש לה מספיק עצימות טכנולוגית, עם נשק והכל, כדי להוריד את זה.
זאת שאלה אם אתה רוצה להפעיל את העצימות הזאת, איך אתה מפעיל אותה, מה אנחנו הרבה פעמים מייחסים לסעודים יכולות שלא בכך יש להם. אבל אני אגיד לכם יותר מזה, זה סיבך את היחסים בין איחוד האמירויות ובין סעודיה בשלבים הרבה יותר מוקדמים. הרי איחוד האמירויות הייתה חלק מהקואליציה הזאת שפעלה בתימן, ומהר מאוד איחוד האמירויות מבינה שהיא מסתבכת שם והיא בורחת. מי שעוד דרך אגב היה לה יחס מאוד דואלי לסיפור הזה זו ארצות הברית. היא מאוד נהנתה למכור את התחמושת שהסעודים מורידים על, בחלק מהמקרים על אזרחים חפים מפשע, למשל על אוטובוס עם ילדים. אז ארצות הברית מאוד נהנת למכור להם את התחמושת, אבל פתאום כשהם מגלים שזה פוגע גם באזרחים חפים מפשע, אז המצפון האמריקאי מתעורר, ואז הציבור האמריקאי רוצה לצמצם משמעותית את העסקאות הביטחוניות בין ארצות הברית לבין סעודיה. אז הסיפור הוא תמיד מורכב.
הסיפור מאוד מורכב, ולדעתי רק הבנו שהוא מורכב יותר ממה שחשבנו בהתחלה. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה.
כן, לפני שנגיע לדווחת נועה ולפרסומות, אני מבין שנשיא העליון יצחק עמית עונה לסמוטריץ', נחצה קו אדום, לא יסיטו אותי מדרכי. שר פלסנר, דווחת נועה, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים, יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ולשעבר ראש המטה לביטחון לאומי.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
נתניהו אישית כנראה יכול להיות מרוצה מהמפגש עם טראמפ אתמול, המחמאות, החוזר בחנינה, אבל מנקודת מבטה של ישראל, הרווחנו, הפסדנו, גם הרווחנו, גם הפסדנו, איך אתה מסכם את הפגישה?
תראה, אני לא חושב נכון בכלל להסתכל על זה, בעיניי החנינה זה חסר משמעות, ישפיע על הנשיא לתת חנינה, כמו שאני ואתה משוחח איתו, אולי פחות. מה שבעיניי באמת חשוב, זה שאנחנו והאמריקאים מתואמים. הם יודעים מה אנחנו רוצים, והם יודעים מה הם רוצים, ואנחנו יודעים מה הם רוצים. בסוף אנחנו צריכים להחליט גם מה אנחנו עושים, וככל שהאמריקאים יתנו לנו גב יותר חזק, יהיה לנו יותר קל, אבל זה לא אומר שבכל דבר שנעשה האמריקאים יסכימו לו, וזה לא אומר שכל דבר שהאמריקאים לא יסכימו לו, אנחנו לא נעשה. בסוף ההחלטה צריכה להיות שלנו, וככל ששני הצדדים, הנשיא וראש הממשלה, מבינים יותר טוב אחד את השני ומה כל אחד רוצה להשיג, זה טוב למדינת ישראל, זה לא שאלה של רווח ויפסד.
מה טוב לנו כרגע, אלוף עמידרור, בקטע, בוא נדבר על איראן, שזה באמת
לנו עכשיו חשובים באמת שני דברים. אחד, שבאיראן יוסכם בינינו לבין האמריקאים, שאם האיראנים חוצים קווים מסוימים,
הם לא חתוכים?
שאנחנו באמריקאים צריכים לעקוב אחריהם, האמריקאים יבינו שאנחנו תוקפים, וגם יסכימו לכך שנתקוף, גם אם הם לא יקחו בכך חלק. והדבר השני שחשוב לנו מאוד, זה שלא יתחיל בינוי וכניסת כוחות זרים לתוך עזה, לפני שהחמאס יתפרק.
ובעניין הזה אתה חושב שיש הסכמה? כלומר, שטראמפ אומר, אוי ואבוי, אם חמאס לא יתפרק, אבל אין לו בעצם מה להציע בעניין הזה?
יש לו דבר אחד להציע בביטחון, כי ראש הממשלה ודאי אמר לו, שראש הממשלה ודאי אמר לו שאם החמאס לא יתפרק מרצון, אז צהל יפרק אותו בכוח. אז זה לא נכון שלנשיא ארצות הברית אין מה להציע, יש לו הרבה מה להציע על מנת שיהיה להם כדאי להתפרק תחת לחץ דיפלומטי, ושהם יבינו איזה מחירים ישלמו.
אז זהו, אני רוצה לדבר איתך בקטע של המחירים שגם אנחנו כאלה בטח נשלם. החמאס כבר התעצם וגדל עשרות אלפי מחבלים חמושים, ואף אחד לא מבטיח לנו שגם אם צהל ייכנס, וכיום יודעים הכל יותר טוב, ויש תמונה אחרת, זה גם לא יימשך שנה, שנתיים, עד שבאמת תכריע אותם ואת מאגרי הנשק והכל?
אז קודם כל אני חושב שיש פה תמונה יותר מדי מבהילה על ההתעצמות שלהם. ההתמוצות שלהם מאוד מוגבלת. הם לא יכולים לקבל נשק מבחוץ, הם לא יכולים לנשק נשק בפנים, הם משתמשים בנפלים של צה"ל כדי להכין מטענים. הם, יכולת שלהם להתאמן בתוך השטח הרבה יותר ירודה, הם תחת עיניים פקוחות שלנו, ומדי פעם אנחנו פוגעים בהם כשאנחנו רואים משהו חריג. הם מחזיקים בפחות מ-50% מכלל הרצועה, ובתוך השטח הזה אני חושב שיכולת העצמות שלהם מוגבלת. בוודאי שזה לא יהיה טיול לברכה בנחל דן. זה יהיה, תהיה מלחמה שיהיה לה לפחות חודשיים קשים, עד שנגמור להשתלט צבאית על השטח, ואחרי זה משהו כמו חצי שנה לנקות אותו. אבל זה דבר שהוא בהישג יד של צה"ל, ויהיה לו הרבה יותר קל יחסית לשלבים הראשונים של המלחמה בעזה, בשמונה באוקטובר ואילך.
וביחס למעורבות טורקיה וקטר, אתה חושב שלמדנו משהו חדש שלא ידענו, שטראמפ היה מאוד רוצה שנשתף אותם?
שהוא גם מאוהב בארדואן?
אני חושב שהוא היה מאוד רוצה שנשתף אותם, אבל אני חושב שקל להסביר למה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מצב שבו קטרים וטורקים יהיו חלק מהכוח הזר בעזה. האם הוא השתכנע? אני לא יודע, כי הלשון שלו בנושא הזה הייתה מאוד לי לא ברורה.
יש גם משקל שונה בין קטר לבין טורקיה, שהיא באמת סוג, אני לא רוצה להגיד מעצמה אזורית, אבל היא גורם משמעותי באזור, גם בסוריה וגם בכלל.
גם קטר היא גורם מאוד משמעותי באזור. קטר יותר בכוח הכסף, וטורקיה בכוח העובדה שהיא באמת מעצמה תעשייתית, ומבחינת כוח אדם, והצבא הכי גדול בנאטו אחרי צבא ארצות הברית, זה לא איזה גורם שניתן לזלזל בו, אבל קטר באה יותר עם כסף, וטורקיה באה יותר עם כוח אדם ונשק.
שמענו אתמול טראמפ מחמיא מאוד לנתניהו, ואומר, אם לא נתניהו, ישראל הייתה, לא זוכר מילולית, מושמדת או מובסת במלחמה הזאת. ושמעתי את אחד מאנשים שהיו גם הם במלל, את גיורא איילנד, היום אומר, אם לא נתניהו, לא, בגלל נתניהו כמעט הושמדנו במלחמה הזאת. כלומר, אם איראן וחיזבאללה היו מחליטות לתקוף בשבעה באוקטובר, היינו מושמדים. אתה חושב שהערכה הזאת נכונה?
אני חושב ששתי הערכות לא נכונות. אני חושב שהמדיניות שבה נקט נתניהו לאורך זמן לא הייתה שונה במילימטר כשהיה פה ראש ממשלה אחר, ואני מעריך שכל ראש ממשלה נוקט בה, זאת הייתה טעות אסטרטגית רחבה מאוד, שהעדיפה שקט והתעצמות כלכלית על פני יציאה למלחמת מנע נגד חיזבאללה לפחות, אולי גם נגד חמאס. אני חושב שזאת הייתה טעות שהייתה של כולם, גם של מערכת הביטחון, גם של הגורמים המדיניים, ואני לא חושב שבעניין הזה היה הרבה שוני, היו כבר אנשים בודדים שחשבו אחרת, כן. אבל זאת הייתה הרוח הכללית, תאר לך, תעצום עיניים, תעצמו עיניים, תשאלו את עצמכם, מה היה קורה אם נתניהו היה יוצא למלחמת מנע, נגד חיזבאללה או נגד חמאס, והייתה נראית כמו שנראתה המלחמה 108 באוקטובר ואילך, או אם בנט היה עושה דבר דומה כשהוא היה עושה ראש ממשלה, או יאיר לפיד היה עושה דבר דומה כשהוא היה ראש ממשלה. תחשבו מה הייתם אומרים על כל אחד מהשלושה האלה, לו היה יוצא למלחמה איזומה.
הייתי אומר לשלושתם שכוח, אבל זה רק אני.
כן, אבל אני רוצה, אלוף המדרור.
אבל צריך להודות שאתה היית מיעוט קטן ביותר בחברה
ישראל. נכון,
אבל אני רוצה לשאול אותך באמת שאלה לסיום.
רגע, שנייה. אני חושב שגם הדבר השני לא נכון. אין ספק שלהחלטות של ראש הממשלה במלחמה כזאת יש משמעות אדירה. לפעמים הדברים מגיעים אליו והוא מחליט ימינה או שמאלה. אבל אני חושב שהבסיס של היכולת שלנו להתגבר ולקום מהשפל שבו היינו בשבעה באוקטובר, הוא לא פחות מאשר הדרג המדיני, זה המערכות האזרחיות והצבאיות האחרות, שבאמת הפליאו לעשות.
אני חייב לשאול לך שאלה, באמת, היית גם ראש המטה לביטחון לאומי. הרמטכ"ל הודיע שהסתיימו התחקירים, שב"כ כבר הודיע מזמן. האם, אתה יודע, האווירה הציבורית, כאשר קציני מילואים משתחררים בדרגות שונות ובאים ואומרים, רבותיי, לא חקרו אפילו 20%, מה עמדתך בסוגיה?
תראה, יש לי בעיה גדולה מאוד בעניין הזה. אני התרשמתי מאוד לא טוב מחלק מהתחקירים שאני ראיתי. בחלק מהם הייתי מנוע מלדבר בגלל מעורבות, ובחלק מהם אמרתי מה דעתי. אני חושב שחלק מהתחקירים נעשו באמת ברמה נמוכה. אני רק אומר דבר אחד, אני בוגר דור מלחמת יום הכיפורים. אני זוכר את ראש אמן לאחר מלחמת יום הכיפורים, שלמה גזית, עומד ואומר, תראו, אנחנו לא נחקור, כי אם נחקור, נחטט בפצעים במקום לבנות את העתיד.
עמידרור, נשאר לנו ממש כמה שניות. תנסה משפט לסיום בעניין הזה.
אני אגיד לך, צריך להיזהר מלהיכנס לאובססיה של חקירות שיפריעו לנו במלחמה שעוד יש לנו לנהל ובבניין של צה"ל. ואני מקווה שהרמטכ"ל מוצא את האיזון הנכון בעניין הזה.
האלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה גם לכם ויום טוב.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום רב.
משבר כלכלי מעמיק באיראן, הפגנות, מהומות, מה את אומרת? הפעם הם יפילו את המשטר?
אני מאוד מקווה, אבל לא מצפה. בדרך כלל הפגנות שהן על רקע כלכלי ועל רקע דברים שבאמת אפשר לפתור, בעיות שהן, אני לא יודעת אם אפשר לפתור, זה הדבר ההגדרה הנכונה, אבל בעיות שיש בכל מקום, ושהן לא רק קשורות למשטר, בדרך כלל לא מפילות את המשטר. ראינו כולל מאומות שהיו בהן גם הרבה הרוגים, כמו מחאות הדלק ב-2019, שזה לא הופך לפוליטי, וגם אם זה הופך לפוליטי, נותנים להם ככה שבוע להוציא כיתור. אם זה הופך לפוליטי, מאשימים גורמים זרים, לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. ועוד שבוע לדיכוי ההפגנות, וזהו. עכשיו, אני לא יודעת אם זה מה שיקרה פעם גם.
גם עכשיו יש הפגנות, דוקטור אילם. עכשיו יש הפגנות עם עימותים בין הבסיס לבין סטודנטים בטהרן.
כן. יש הפגנות קשות, שמה שמיוחד בהם הפעם, זה שזה לא הפגנות שהתחילו של סטודנטים, או של משכילים, או של חילונים, אלא הפגנות שהתחילו מהבזאר, שזה, חוץ מזה שזה אנשים שהם בדרך כלל מאוד מסורתיים יותר, בגדול נאמנים למשטר, לא כל כך משתתפים ברוב ההפגנות. ומה שעוד חשוב בבזאר זה שבכל ההפגנות, בכל המהפכות שהצליחו במהלך ההיסטוריה, אני מדברת מסוף המאה ה-19 ועד 1979, הבזאר היה כוח מניע מאוד חשוב.
אולי בגלל זה הנשיא פזשקיאן קורא להקשיב לדרישות המפגינים, לנהל דיאלוג, כלומר מנסה לרכך לפני שהבסיג' פותח באש?
או שיתלו אותה בעוד חודשיים.
אני לא חושבת שזה בגלל שהבזאר היה כזה כוח חשוב במחאות קודמות, משתי סיבות. א', הוא איבד מערכו בתור המקום שבו כולם נפגשים, כלומר זה עדיין כוח כלכלי מאוד חשוב, אבל הוא כבר לא המקום שכולם מחליפים בו דעות ונפגשים, זה כבר עבר לרשתות החברתיות. הבעיה עם הרשתות החברתיות זה שאתה יכול לעשות לייק ושאר, לצפות עד הסוף ולחשוב שאיבדת את מחאתך. ככה לא מפילים משטרים.
הגשמים עזרו לפזחשיאן ומשטרו קצת למלא את האקוויפר, זה נראה כבר יותר טוב? התפללנו שיהיה גשם, התפללנו שיהיה גשם.
את האקוויפר יהיה מאוד מאוד קשה, אבל לפחות המאגרים שמאחורי הסחרים, אבל אני רוצה להגיד שהסיבה
השנייה, יש לנו חצי דקה.
אוקיי, מאז מלחמת 12 הימים, השלטון מאוד מאוד מנסה להתחנף לעם, כדי שלא יפילו את המשטר. וזאת הסיבה לדעתי שפזשקיאן אומר שהוא רוצה לדבר עם המפגינים, כדי למנוע מההפגנות להסלים, כי המשטר מאוד 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 חושש כרגע ליציבותו.
יכול להיות שהצרות של טראמפ ונתניהו דווקא מחזקות אותם, הנה יש לנו אויב מבחוץ. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה
רבה. תודה.
זהו, אנחנו סיימנו, היו לנו באמת שלל נושאים היום, והתרוצצנו על כל העולם. מי שעשה את המלאכה הזאת היו האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל היו גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, טוחמן ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור, ערב טוב.